ברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, הדשא של השכן מקף פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי או אפל, ללחוץ על פאלו, לדרג אותנו, כך תוכלו להתעדכן עקוב אחרינו כשיש פרקים חדשים, אפל אוהבים אותנו, אנחנו די חזקים שם, סתם, אני מגזים. היום נדבר על תפקיד ה...
B.I.
מה קורה?
אנליסט.
מה קורה איתך?
כן, באתי, אתה תמיד שואל אותי מה קורה, אחי, אתה לא יכול לשנות פה את הפורמט.
אני משנה קצת את הפורמט, אתה יודע לעשות קצת...
כן, אז עברנו כבר, לא התייחסנו לזה פרק הקודם, 25 פרקים, זה הפרק ה-26. אחי, כאילו אפשר להרים לעצמנו קצת.
אפשר.
וגם...
לא קצת.
כן, ואם יש עוד מאזינים ששמעו את הפרקים, ואחרי 25 פרקים לא סימנו 5 כוכבים, מה אנחנו אומרים להם? שמנו 5 כוכבים. או תעשו פולו.
או שאם לא 5 כוכבים, שיגידו מה...
כן, שדברו קצת בקבוצה בפייסבוק. שעשו משהו.
אז לכבוד הפרק 26.
יס.
הבאנו פה מישהו מיוחד, עוד מעט נדבר עליו. אנחנו הולכים לדבר על תפקיד ה-BI אנליסט המדובר, תפקיד מאוד מאוד מעניין. אנחנו נראיין את אורן כהן, שעובד בחברת לייטריקס, חברת הייטק שמפתחת כלים ואפליקציות לכמה דברים, לעריכה, עיבוד, עיצוב ומוניטיזציה ליוצרי תוכן,
שנשמע מפוצץ.
נשמע מפוצץ, ואנחנו עוד מעט נבין גם על מה מדובר. אז קצת על הלוז של היום, אנחנו נדבר קצת על לייטריקס והתפקיד ביום יום, לאחר מכן נסתכל לפרויקטים ואתגרים בתפקיד, לקראת הסוף ניגע בחלק האישי, איך מגיעים לתפקיד ה-BI אנליסט, למה דווקא אנשים בוחרים את התפקיד הזה, ובסוף הפנייה למאני טיים וטיפ לסיום.
יאללה, let's go. מה קורה, אורן?
מה העניינים?
איך הדופק?
סבבה לגמרי, אנחנו נוריד אותו תוך כדי הפודקאסט.
כן, לא, אתה נראה לי צ'יל לגמרי. בוא ספר על עצמך בקצרה.
אז אני אורן, אני בן 32, אני BI אנליסט בחברת לייטריקס, והתפקיד שלי יושב תחת מחלקת המרקטינג בחברה. אני עוסק בעולמות הדאטה וה-BI 6.5 שנים. הצטרפתי ללייטריקס בערך לפני שנה ושלושה חודשים. לפני כן עבדתי בחברת קליק, יש להם מוצר אנליטיקה, והיינו עושים פרויקטים אצל מגוון לקוחות, כל מיני תחומים. ההשכלה שלי, לפני הצבא למדתי י' ג' י' ד', הנדסת תעשייה וניהול, בצבא התעסקתי במערכות מידע בזמן חירום, והרגשתי שבצבא אני פחות מתחבר לתחום הזה, אז כשיצאתי החוצה וחיפשתי מה אני רוצה ללמוד, מה אני רוצה לעשות, אז החלטתי בסוף ללכת למינהל עסקים אימון וחיי מינהל, לא ללכת דווקא לכיוון של מהנדס תעשייה וניהול, למרות שיכולתי לקבל פטורים בגלל ההנדסאי שעשיתי.
כן.
ובדיעבד ראיתי שלמרות שברחתי מעולמות מערכות המידע וכן הלאה, בסוף זה פגש אותי בחזרה, אבל רק מאזורים אחרים.
כן, הגעת אבל להייטק בדיוק כמונו, אני הייתי אנליסט, גם למדתי תעשייה וניהול, אז הדרך, כל הדרכים מובילות לרומא או להיות אנליסט. מגניב, עוד משהו שתרצה ככה לספר על עצמך או שנרוץ?
לא.
אוקיי. אז מה, בוא תספר לנו באמת מה המוצר שאתה עובד עליו בלייטריקס ומה החלק שלך שם?
אז כמו שאמרתי מקודם, אני נמצא במחלקת המרקטינג. אנחנו כצוות לא עובדים על מוצר ספציפי של החברה, אלא אנחנו עובדים יותר על המעטפת הפעילות השיווקית סביב המוצרים של כל לייטריקס. מי שלא מכיר את לייטריקס, אז לייטריקס היא חברת הייטק בתחום כלכלת היוצרים. יש לנו אפליקציות בערך 11 אפליקציות לעריכה ומוניטיזציה של וידאו ותמונות. אנחנו בשנה האחרונה עושים איזושהי טרנספורמציה ומעבר מייצור של כלים ליוצרים ליותר פלטפורמה, שבצעותה אפשר בעצם לשתף תוכן בין יוצרים, הם יכולים לעשות מוניטיזציה על התוכן הזה שהם מייצרים, וככה לייצר איזושהי הכנסה מסוימת.
שמי הם אותם יוצרים?
אנחנו מדברים על משפיענים שפועלים באינסטגרם, פייסבוק, טיק טוק.
כל הסושיאל.
כן, כל הסושיאל, כן. אנחנו מדובר באפליקציות עם מיליוני הורדות מסביב לעולם, אנחנו עובדים בכל העולם, אנחנו חברה של 600 עובדים, יש לנו משרדים בירושלים, שזה המטה, יש לנו בלונדון, יש לנו בשיקגו, יש לנו בשנזן אפילו. מבחינת הפעילות השיווקית שלנו, כמו שאתם מבינים, הפעילות שלנו מאוד גדולה, זה מדובר בסכומים עצומים של כסף שיוצאים על שיווק, אז בעצם כשהקצף יוצא, אז הוא יוצא לשלושה תחומים עיקריים בחברה, אז user acquisition, user retention ו-social PR. והייעוד שלנו כצוות בעצם שיושב תחת המרקטינג, זה להעניק כלים לאותם אנשי מרקטינג, כדי שיוכלו להסיק תובנות מתוך הדאטה של החברה, כל הדאטה שאנחנו מצליחים בעצם לאסוף, כדי שבסופו של דבר הם יוכלו לייעל את הכסף למקומות נכונים, וכדי שיוכלו להביא יותר ערך לחברה.
מגניב, אז זה בעצם החלק שלך שם. יש את האנשים שעושים את ה-user acquisition, שזה פחות או יותר להשיג עוד יוזרים לאפליקציות או לפלטפורמה שדיברת עליה.
נכון.
user retention, שהיוזרים יישארו בתוך האפליקציות, וסושיאל ו-PR, פרסום אפליקציות.
נכון, שזה יותר כזה מעטפת ברנדית כזאת של החברה.
ואתה בתור אנליסט נותן להם את הכלים, לכל אותם אנשים שעושים את העבודה הזאת מטעם לייטריקס, נותן להם את הכלים לעשות את זה יעיל יותר.
נכון, נכון. אם בכלל מסתכלים על עומת דאטה ו-BI, בסופו של דבר מבינים על איזושהי אוטומציה שאנחנו מייצרים, במקום, אנחנו מייתרים בעצם שהיא הרבה עבודה ידנית שאותם אנשים היו צריכים לעשות, הדבר הזה מאפשר להם לקצר הרבה זמן עבודה ידנית שהם צריכים לעשות, והזמן התגובה שלנו הרבה יותר מהיר, כי אנחנו...
יש לך איזושהי דוגמה למשהו ידני שאתה חוסך לאותו בן אדם באמת?
אז כן, יש בעצם, בפעילות השיווקית אנחנו מוציאים הרבה כסף על קמפיינים, ואנחנו צריכים לזהות איזה קמפיין עבד יותר טוב, איזה קמפיין עבד פחות טוב, אז בעצם היצירה של אוטומציה וגם שימוש בכלים שלנו מאפשרת להם ממש לזהות במהירות את אותו קמפיין, ולא לנסות לנבור בתוך אקסלים כדי בסופו של דבר להגיע לאותו קמפיין, ולפי זה להבין, אוקיי, מה אנחנו צריכים לעשות איתו, איך אנחנו משנים אותו, עוצרים אותו, לא עוצרים אותו, אולי משנים את הטרגטינג, עושים כל מיני דברים כאלה, זה שוב בעולמות יותר של user acquisition, פחות בעולמות האחרים.
מגניב. אז בוא תספר לנו באמת על התפקיד, וקצת איך הוא נראה ביום-יום.
אז אצלנו במחלקת המרקטינג, האופי תפקיד הוא מגוון וכולל הרבה תחומים, אבל אם אני ארצה ממש לזקק את המהות של התפקיד, אז כמו שאמרתי מקודם, אנחנו בעצם לוקחים איזשהו צורך עסקי של, היוזר, של המשתמשים העסקיים שלנו, ומתרגמים את זה לפיתוח טכני כלשהו, שבסופו של דבר הם יוכלו להסיק תובנות בפעילות היומיומית שלהם, ואז לייעל ולפתח את המנועי צמיחה של החברה שלנו. אז בגלל שגם מדובר בהרבה תחומים בכללי, אתם תבינו מבחינת פירוט שאני קצת אפרט, אבל, ובגלל שעולם השיווק מאוד מאוד דינמי, הוא משתנה כל הזמן מבחינת המדידה, אז אתה יכול למצוא אותי, יום אחד מאפיין איזושהי תשתית מדידה של איבנטים בגוגל אנליטיקס, ואיך אני מעביר אותם לביקווירי כדי לעשות אנליזה, שזה אין לי נגיעה של קוד בכלל באותו יום, ויום אחר תמצאו אותי מפתח רק קוד, מפתח איזשהו תהליך ETL שלם, שנועד להביא דאטה ממקורות שונים, לאחד, לעשות עליו מניפולציות, כדי שנוכל להשתמש בו בסוף לאוטומציה ולדשבורדים.
כשאתה אומר לפתח תהליך ETL, אז באיזה כלים זה קורה? פייתון, SQL, טבלו, כל מה שאמרתי.
כן, אז זהו, אז הבסיס בעצם שאני חושב הרבה תפקידים בתעשייה, זה לפנות, קודם כל אנחנו עובדים עם SQL, אני חושב שכל התעשייה כמעט עובדת עם SQL, אמנם פה ושם יש פייתון, ובאמת, אבל זה נדיר שתשתמש בזה בתהליך ה-ETL שלך, אולי דאטה אינג'יניר יותר. אז אנחנו משתמשים בעצם ב-SQL, אנחנו משתמשים בכלי שנקרא DBT, הוא כלי ELT.
מה זה ELT?
ELT, האמת ש-ELT, ETL, אני אוהב להגיד שזה אותו דבר מבחינתי, אבל בסופו של דבר, הפירוש הדבר הזה, בוא נגיד שזה ETL, אז זה Extract, Transfer ו-Load. בעצם Extract זה להוציא את הדאטה מטבלה מסוימת, Transfer זה לעשות עליה איזשהו עיבוד מסוים, ואז Load זה לטעון אותה אחרי העיבודים שעשינו, וזה כאילו שינינו לה קצת את הצורה, או חיכדנו טעימות טבלה ויצרנו טבלה חדשה. אז כמו שאמרתי, אז בעצם יום אחד יכול להיות בלי קוד בכלל, ויום אחד יכול להיות יום שלם של רק של קוד שלך, בזון שלך, ופשוט לפתח. חלק מהגיוון הגדול מאוד בעשייה של התפקיד זה הרבה עבודה עם אנשים, הרבה סטייק הולדרים, לכל אחד יש את הצרכים שלו, אז אנחנו צריכים להבין אותם, לכל אחד יש את המערכות שהוא עובד איתם, אז אנחנו צריכים להבין איך המערכות שלו מתנהגות, ובסופו של דבר אנחנו מתרגמים את זה לאיזשהו תוצר טכני, כמו שאמרתי מקודם, אם זה שאילתה, אם זה דשבורד, אם זה אפילו דאטה סט לדאטה סיינס, שיעשו איזשהו מודל מסוים ויריצו, כדי שנוכל לקבל איזה שהם מסקנות.
בדיוק, אז באתי לשאול אותך מי הם אותם הסטייק הולדרים, ומה התוצרים שאתה נותן לכל אחד באופן, אתה יודע.
אז הסטייק הולדרים בעיקר הם עסקיים, אותם אנשי user acquisition, שזה בעצם אנשי פרפורמנס שמריצים את הקמפיינים, או אנשי retention ששולחים מיילים ונוטיפיקציות ליוזרים כדי לנסות להחזיר אותם לתוך האפליקציה, ולגרום בעצם לאינגייג'מנט יותר גבוה. וגם, כמו שאמרתי מקודם, דאטה סיינס, שהוא טכני לגמרי, שהתוצר שלנו הוא עבורו, אבל התוצר שלו הוא בסוף עבור אנשי פרפורמנס ריטנשן, לא משנה, כדי לזהות מגמה, פרדיקציה. או...
מגניב.
אז קצת אני מחזיר אותך לחיי היום-יום, אז אמרת שיש באמת, בוא נעשה את זה ככה, יש סיכום, יש כל מיני שלבים שאנחנו עושים פה, אתה יכול מרמת להבין את הדרישות מהלקוח ומה הוא באמת צריך, שזה צריך הבנה מאוד מאוד טובה לצרכים שלו ובמה הוא עוסק, ובצד שני זה יותר לספק לו את הפתרון, שזה ממש לבוא ולעשות איזה שאילתה, להציג לו איזושהי טבלה וכאלה. השאלה שלי היא, האם יש לך נגיד סל של משימות שאתה עובד עליו כ-BI אנליסט, אתה מקבל 20 משימות, משימה ראשונה לדבר עם לקוח, משימה שנייה זה לעשות את הטבלאות האלה, איך זה בעצם מתנהל היום-יום מהבחינה הזאת?
אז זה מאוד משתנה לפי בעצם המשימה, כי יש משימות שהן יותר ארוכות טווח מבחינתנו, שהן דורשות ממש פיתוח מקצה לקצה, שזה אומר לשבת עם הלקוח, לאפיין איתו, לנסות להבין מה יהיה מבנה הדאטה בהמשך, מה זה דורש ממני בתור מפתח, למשוך דאטה, מאיפה, איזה מניפולציה אני צריך להפעיל עליו ואיזה תוצר בסוף זה יהיה. אז זה נגיד, פרויקט שיכול להיות מאוד גדול, וזה יכול להיות גם איזושהי שאילתה מאוד קטנה, שמישהו רוצה לתחקר, למשל, את כמות הרכישות, או יש איזושהי תקלה, נגיד, באחד מהאתרים שלנו, יש איזושהי תקלה ברכישה, אז רוצים להבין למה פתאום יש לי דרופ, רוצים לראות אם זה איזושהי תקלה טכנית, איזה ארור אני מקבל בחזרה, או כל דברים כאלה שהם שליפות יותר קלות מבחינתי, כי אני, יש לי גישה לאותו מידע, והוא אין לו את הגישה הזאת, אז...
עוד שאלה שיש לי, זה באמת, יש פה מגוון רב של לקוחות, והאתגר שאני רואה לנכון פה, זה שיכול להיות מצב שאתה צריך ממש להכיר את הטבלאות של כל אחד מהלקוחות בנפרד, אם אתה רוצה לספק להם איזשהו פתרון, או שבאמת הטבלאות האלה נמצאות בפלטפורמה שלכם, ואז אין לך בעצם את האתגר הזה.
אז זה באמת שאלה, שאלה במקום. בעצם... הארגון שלנו מתחלק בצורה כזאת שיש לנו צוות של פרודקט אנליסט שמתעסקים יותר בעולמות הפרודקט, יש את ה-BI אינפרה שהוא מתעסק יותר באינפרסטרקצ'ר של כל הדאטה, ויש אותנו שאנחנו קצת אוף מוזר בתוך הארגון הזה, שאנחנו בעצם עושים מקצה לקצה, אנחנו עושים הכל, אם זה הגדרת התשתיות, אם זה הפיתוח, אם זה יצירת הדשבורדים, בעצם לעשות הכל. אבל למה אמרתי שזאת שאלה טובה? כי בעצם אמרת, אוקיי, אם אתם עושים הכל, אז אתם מכירים את הדאטה שלכם, נכון? אבל לפעמים אנשי הפרפורמנס מעניינתם לדעת דברים שקורים בתוך המוצר, התנהגות של היוזרים, וזה יוזר יותר איכותי מבחינתי, כדאי לי להביא אותו, יש לו יותר אינגייג'מנט, ואז אנחנו כבר מתחילים ללכת לאזורים יותר של פרודקט. ואז אנחנו נתחיל לייצר איזושהי תקשורת מול פרודקט אנליסט או BI אינפרה, כדי שיספקו לנו את המידע הזה, או לפחות יגידו לנו לאיפה אנחנו צריכים לפנות כדי להביא את אותו מידע, או אפילו אולי דשבורד שבנוי כבר שהם עשו אותו, ויחסוך מאיתנו מבחינתנו את העבודה הזאת.
נייס. אז דיברנו קצת בכללי, ומה אתה עושה ביום-יום. בוא נדבר על איזשהו פרויקט או אתגר ספציפי, כדי לרדת קצת לפרטים. יש לך איזה אחד?
אז יש לנו הרבה פרויקטים שעבדנו עליהם, ואנחנו עובדים עליהם עדיין. אני הייתי הפונקציה הראשונה של BI תחת מרקטינג בחברה. הגעתי לפני שנה ושלושה חודשים, כמו שאמרתי. מאז הצטרפו אלינו ארבעה אנשים לצוות. אחד מהם הוא פרודקט אנליסט. שעבר אלינו ממחלקת הפרודקט, ועוד שלושה ג'וניורים שהצטרפו אלינו ועברו הכשרה בבוטקאמפ פנימי שיצרנו, כדי לאפשר לאנשים באמת ללא ניסיון להיכנס לתעשיית
ההייטק. לתת ההזדמנות, כן, מגניב.
כן, שזה שיח מאוד גדול היום, ובאמת הרמנו את הכפפה ועשינו איזשהו משהו כזה, שאני אישית מאוד מתחבר לזה. אז באמת קיימים הרבה... פרויקטים, אז אני חושב שאחד הפרויקטים באמת, הכאב שצריכנו לפתור, הוא היה לאנשי הפרפורמנס. בעצם מה שאנחנו עשינו להם, יצרנו להם דשבורדים, שמאפשרים להם לעשות אנליזה עד רמת העד, עד רמת...
הפרסומת,
ממש האייטם, הפרסומת, כן. נכון, כשאתה גולל בתוך פייסבוק, בפיד שלך, אז אתה רואה איזושהי פרסומת, אז אני ממש מסתכל על הפרסומת הזאת, ואני רוצה לראות מה הביצועים שלה.
שעד שם, נגיד, זה פוסט, או ממש יש כזה פרסומות ליד, בפייסבוק לדוגמה, נכון? כל פלטפורמה זה
כן, משהו זה אחר, קצת, אבל... זה נכון, זה קצת משתנה, כן. נכון, כי אם מסתכלים על גוגל, אז זה יותר סרצ' ובסרצ' יש יותר מלל ופחות קריאיטיב, אז כן, זה קצת משתנה העולמות האלה, וגם המושגים ביניהם, אז באמת, זה משהו שאנחנו מכניסים אותו כחלק מהתהליך אפיון שלנו, כשאנחנו, בעצם השלב הראשון שלנו בכל פרויקט כזה, תמיד יהיה לשבת עם היוזרים, להבין את המערכות, להבין איך הן עובדות, מה השוני בין הקמפיינים, ובסופו של דבר...
כשאתה אומר פה יוזר, זה היוזר הפנימי בתוך
החברה. אנחנו מדברים, נכון, כשאני אומר יוזר, יותר נכון להגיד דווקא משתמש עסקי ולא כן, יוזר, כן. כי היוזר באמת יכול להיות יוזר של האפליקציה, אז המשתמש העסקי, בסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין את הדקויות האלה, כי זה ישפיע לנו על הדאטה, זה ישפיע לנו על צורה שאנחנו נבנה את הטבלה הסופית, אז זה השלב הראשון שחייב להתחיל בו. השלב השני הוא בעצם להביא את הדאטה אלינו, כי הדאטה נמצא כרגע מקורות חיצוניים, לרוב מקורות חיצוניים, אם מדברים על פייסבוק ונגיד גוגל אדס וכן הלאה, אז בדרך כלל ההתממשקות הזאת נעשית באמצעות API של אותן חברות כדי למשוך את הדאטה. אחר כך התהליך הוא בעצם לקחת את אותו raw data כזה, הדאטה הגולמי שצריכנו למשוך ולייצר איזושהי מניפולציה לטבלאות ואיחוד בין הטבלאות ולנסות למצוא את המכנה המשותף כמה שיותר בין הטבלאות האלה.
בעצם תובנה עסקית?
זה עדיין לא תובנה עסקית, זה שלה, כן, זה שתי
יותר
שלבים.
יותר לייצר טבלה שקל לאנליסט לשלוף אותה. זאת אומרת, לעבוד עליה בזמן נתון.
נכון, זה יותר, נכון, זה יותר שוב, זה יותר כזה למצוא את המחנה המשותף בין הטבלאות, ולייצר את החיבור הזה ביניהם, כדי שיהיה אפשר אחר כך לדשבורד, לפחות להציג את זה בצורה מסוימת שתהיה שווה בערך לכל אותם.
וגם מבחינה טכנית, שלא ייקח יותר מדי זמן, כדי שהדשבורד יעלה, ותהינת הנתונים.
ברור, אז נכון, יובל ציין פה משהו מאוד, מאוד קריטי מבחינתנו, אז זה כל עניין הפרפורמנס, אז באמת לשים לב לכמות, עד איזה רמה היוזר רוצה באמת לרדת, ועד כמה זה מעניין אותו, כי זה משפיע לנו על הביצועים, ועל כמה זמן ייקחנו להריץ את התהליך, על העמודות, ומה מעניין אותנו להביא. לא נביא את הכל, למרות שמאוד נרצה להביא את הכל, כן, אבל זה לא שווה.
כי התאינה לא תיגמר.
נכון, לא תיגמר. מצד שני, אנחנו לא נביא קצת, כי יכול להיות שמחר הוא ירצה עוד איזה משהו, אז אנחנו ננסה קצת לפתוח ליוזר, למשתמש העסקי את הראש, כדי לנסות לראות לאיזה כיוונים הוא מכוון לפחות בעתיד הקרוב.
אז אני רק אגיד בשפה עממית, קיבלתי את החלקים של איקאה עכשיו, נכון? יש לי את כל החלקים, עכשיו אני צריך להרכיב את המוצר, שזה בעצם התובנה העסקית.
בדיוק, בדיוק. זה ממש לעשות איקאה ב-SQL. אז שאלת לגבי התובנה, אז בעצם בסוף אנחנו מקבלים איזה שהן טבלאות, מתוך אותן טבלאות אי אפשר כל כך, העין האנושית לא באמת יודעת להסיק איזושהי תובנה מתוך הדבר הזה, אי אפשר לראות שם טרנדים, אי אפשר לראות כל דברים כאלה, אז מה שבדרך כלל עושים, מחברים איזשהו כלי ויזואליזציה, במקרה שלנו זה טבלו, אם דיברנו על כלים טכניים, אז המקרה שלנו זה טבלו, ושם אנחנו בעצם מייצרים גרפים לאותו יוזר, ואנחנו מייצרים איזושהי כל מיני ויזואליזציות שמאפשרות לו לעשות, להסתכל על המידע מזוויות שונות.
אז אתה אומר, כאילו, כמו שגם אמרת קודם, אני לא רוצה שאיזשהו מישהו שמפעיל קמפיין באיזו חברה מסוימת יתחיל להשתמש באקסלים, כי זה פחות נוח ופחות ברור. אז אני משתמש במוצר שנקרא טבלו, כדי באמת להמיר את התובנות העסקיות האלה למשהו שהוא קצת יותר נעים, איזשהם גרפים, משהו שיהיה לי יותר קל להסיק את המסקנות מהר.
נכון, אני חושב שכאילו, אם מסתכלים בכלל על אקסל מול BI, אז דבר ראשון, יש לנו את העניין של האפשרות להתמודד עם דאטה. אקסל לא צריך להתמודד עם כמויות הדאטה שכלי BI יצליח לעשות. והדבר השני שמעניין אותנו זה היכולת לחתוך את המידע ולחקור אותו. כי אם אני רוצה להסתכל על אקסל ולחקור איזשהו משהו מסוים, אני אלך בכיוון מסוים וזה מה שאני צריך לחקור. אבל אם אני אהיה בכלי BI, עם אותה טבלה, עם אותם גרפים, אני אצליח לחקור את הדאטה מכיוונים שונים, ולהגיע למסקנות ותובנות שונות. וזה ההבדל ממש ב-time consuming הזה שאנחנו חוסכים.
כן, אני חושב שיש אולי עוד שתי הבדלים ששווה לציין, שאחד, דשבורד הרבה פעמים נעשה למשיכת דאטה או חקירה שהיא ongoing, שהיא נמשכת, וזה לא פעם אחת ששולפים אקסל ואז מנתחים אותו. והיה לי עוד דבר, שכרגע שכחתי, אבל נמשיך, ואם אני זכר, אני אעדכן אותך.
אז נכון מאוד מה שאמרת, הרבה פעמים אנחנו נרצה לסיים באיזושהי שאילתה קטנה עם משהו, אולי איזה גרף קטן, ולא נפתח איזשהו דשבורד גדול בשביל הדבר הזה, כי זה לוקח לנו זמן לעשות את הדברים האלה, ו... אז בסוף, 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 השלב האחרון, אחרי שבנינו את כל הדאטה והבאנו וחיברנו ויצרנו את הויזואליזציות, אז אנחנו עושים איזושהי פגישה עם כל המשתמשים העסקיים שקשורים לאותו דשבורד, ואנחנו מסבירים על הדשבורד, ואנחנו מראים להם כל מיני use cases שאפשר לעשות איתו, כדי שבסוף הוא ישתמש, כי אם היוזר, אם המשתמש בסוף העסקי לא ישתמש בדשבורד שהכנו, אז כל העבודה הזאת שעשינו היא לחינם, וזה לא מה שאנחנו רוצים כאילו לקרוא.
אז מעניין אותי לדעת, כאילו מגיע לך לקוח ואומר, תשמע, כאילו, תודה רבה, אבל זה לא ה-use cases שביקשתי, או אני לא יודע מה אתה מראה לי פה, איך מתמודדים עם הסיטואציות האלה?
אז דבר ראשון, אנחנו מאוד מדקדקים בשלב האפיון כבר. אנחנו מנסים לרדת לפרטי פרטים של איזה מטריקות ואיזה דיימנשני, ולפי איזה breakdown אם אתה רוצה לראות את זה, ואיך אתה מתאר את החלום שלך שאנחנו נייצר לך בעוד זמן מסוים. ולשם אנחנו נכוון, אנחנו לפעמים נסרטט את זה כדי שזה יהיה כמה שיותר מדויק, וכמובן תוך כדי הפיתוח, גם אני וגם אנשים אחרים בצוות דואגים תמיד להשאיר את היוזר בתוך האיטרציה איתם, כדי שהם יוכלו לבוא ולהסתכל ולראות את ההתקדמות שלנו עד כמה שניתן. אנחנו בדרך כלל נעלה דשבורדים בפייזים, ואנחנו לא נעלה את הכל במכה, כדי שאם יש ליוזר הערות, אז נוכל לעשות את השינויים ongoing.
תודה.
מגניב, אז רק שהדבר האחרון שאמרת, שנעלה אותו בפייזים, אתה אומר, סוג של הרבה פעמים מעלים MVP, כאילו אומרים, נעשה מה שנקרא עוד buzzword, quick win, הלקוח רוצה את הדאטה ורוצה לראות אותו די מהר, אז אתה נותן לו איזשהו משהו שיחסית קל לך לעשות, זה קורה הרבה פעמים שכבר יש לך את הדאטה, נכון? אחרי כל שלב מה שתיארת, API וכו וכו, אז אתה נותן לו איזה משהו ראשוני, ואחרי זה אתם בונים את זה ביחד, וגם הרבה פעמים קורה שהוא מבין יותר טוב מה הוא צריך תוך כדי השימוש, נכון?
הרבה פעמים יוזרים מגיעים אליך, והם לא בדיוק יודעים מה הם רוצים, מה תהיה התוצאה הסופית, וכלל, לפעמים גם יש יוזרים שלא מבינים בדיוק מה ה-BI אמור לתת להם. אז נכון, החלוקה לפייזים בדרך כלל נעשית בצורה כזאת שהיא תשרת גם את המטרה הסופית, שהיא לא תייצר איזושהי עבודה שבסוף אנחנו נגיד, אוקיי, אז סיימנו פייז אחד, אבל בפייז שתיים אפשר להשתמש במה שהיה בפייז אחד, אז אנחנו נייצר איזושהי עבודה כזאת כמו לגו שנבנית, עד שבסוף נביא לו את התוצר הסופי.
מגניב, אני אתגר אותך ממש בקטנה לקראת סוף השאלה
הזאת. יש לך פה איש דאטה, הוא לא יוותר.
כן, אבל דווקא עכשיו אני תוקף את זה מכיוון אחר. איך אתה יודע שעזרת להם? אוקיי, אז הם ביקשו ממך את הדשבורד הזה, עשית אותו, ובאמת נתת להם דאטה עד רמת העד. איך מבחינתך אתה מגדיר הצלחה בתחום הזה?
אז דבר ראשון, בטבלו יש לך יכולת לראות את השימושיות בדשבורד, לראות מי משתמש, מי מתחבר וכן הלאה. בדרך כלל נדאג ללוות אותם ולראות שהם משתמשים וכן הלאה. אתה רוצה לראות שהן נוספות עוד דרישות. אתה רוצה לראות שהם לא בורחים מהכלי, שהם לא הולכים נגיד ועושים דברים שהם אקסטרה אצלם בתוך האקסל, וזה גם נמצא אצלך בכלי, אבל יש להם עוד איזה 3 עמודות אקסטרה, ואז אתה אומר להם, חבר'ה, בואו, אם זה משהו שחסר לכם, אז בואו נשב, נאפיין את זה, נכניס לכם את זה לתוך הדשבורדים שלכם, וככה אתה כל פעם מנסה
לחזיר אותי, אותם. כן.
אתה עושה להם ריטנשן. כן. אתה סוג של מחלקת ריטנשן.
נייס. מגניב. אז לפני שנעבור לשאלה הבאה, טיפה יותר אישית, ונשאל אותך למה אחרת בתפקיד, חסות קצרה וחוזרים.
לפעמים, משהו קטן יכול בפוקס להוביל לאימפקט שישנה את העולם. אבל באפלייד מטריאלס, אנחנו לא משאירים מקום למזל, ומבטיחים שכל פרט קטן שאנחנו עובדים עליו יעשה אימפקט עצום בטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם. בואו לעבוד איתנו באפלייד מטריאלס. אימפקט גדול מתחיל בפרטים הקטנים.
יאללה, חזרנו. נתנו לך את הזמן לחשוב. למה בחרת דווקא בתפקיד האנליסט?
ה-BI אנליסט.
ה-BI אנליסט.
נכון.
אז אם...
במרקטינג. אם אני אהיה גרידים.
אז אפשר להגיד שאני הגעתי לתחום ה-BI בטעות, טעות שאני שמח שהיא קרתה לי. המסלול שלי הוא גם מסלול לא כל כך מסורתי, אני לא הגעתי מתואר של מהנדס תעשייה וניהול, כמוך יובל למשל, או תעודה כזאת או אחרת שעושים בג'ון ברייס ואחרות. אני עסקתי מערכות מידע בצבא, ציינתי את זה בהתחלה, לא אהבתי את ההתעסקות של הירידה לפרטים, של להגדיר את השדה וכמות התווים שצריכים להיות בתוך השדה. ובעצם במסלול שלי, כשנקלטתי, אז הבנתי שעולם הדאטה הוא שונה לגמרי, הוא מדבר על דברים אחרים, הוא מתנהל בצורה אחרת. יום אחד יכול להיות לך שיח עם משתמשים עסקיים, ובעצם להבין מה הצרכים שלהם, ויום אחר אתה בכלל יושב ולפתח ETL לבד בשקט שלך. אז זה כזה, ומבטא גם את היצירתיות שלך בתוך הקוד, אז זה שילוב של הצד הטכני והצד העסקי, שבחינתי
זה... שקנו אותך.
מאוד, ממש קנו אותי, כאילו.
מגניב.
והגיוון גם, אני חושב, באיזשהו מקום.
כן?
כן, בדיוק זה. מגניב, ואיך הגעת לתפקיד? כאילו, אם עכשיו אתה מאזין, שומע אותך ורוצה להגיע לתפקיד הזה, במיוחד שהגעת מכיוון לא קונבנציונלי או לא מסורתי, כמו שאמרת, מה הוא צריך לעשות? מה היית ממליץ לו?
אז המסלול שלי הוא לא משקף, הוא באמת לא מסורתי בשום דרך. אני עשיתי פרויקטים במהלך התואר שלי, עשיתי כמה אינטרשיפים, אחד מהאינטרשיפים היה בפיתוח עסקי, אני עבדתי עם משקיע פרטי, עבדתי על כל מיני פרויקטים שהוא רצה להשקיע בהם. במהלך הפרויקטים הכרתי, בעצם אולי כדאי שאני אציין אפילו עוד איזשהו משהו, כאילו המסלול האוטומטי דווקא של התואר שלי זה ללכת ממנהל עסקים אימון, לאחד מתי השקעות, ללכת לבנקים, ללכת להיות בסוכנות ביטוח.
זה הדיפולט.
כן, זה בעצם המסלול שכמעט כל מי שלמדתי בכיתה הלך אליו. אני גם אמרתי, כולם אמרו לי בעצם, כאילו, לך תהיה, לך תעבוד בית השקעות, מה אתה הולך לחפש דברים אחרים, אזורים אחרים, לך תעשה מה שאתה לומד. אז הלכתי, עבדתי בתור עוזר למנהלי תיקי תאגידים, שזה נחשב כאילו תפקיד ממש טוב בבית השקעות, אבל מאוד מאוד מהר הבנתי שאני לא מוצא את עצמי שם, וזה לא מעניין אותי. ועזבתי. דרך אגב, זה כאילו סטודנטים בעיקר, אני מאוד מאמין בלא טוב לך, כל עוד אתה יכול לאפשר לעצמך, תעזוב ותעבור לדבר הבא.
תעזוב, תעשה את השיפט, תמשיך לחפש.
בדיוק, תעשה את הדבר הבא. אני חושב שזה גם המעבר הזה בין תפקידים מאוד תרם לי בפן האישי ועזר לי גם בתעשייה, בתחום הזה ספציפית שאני נמצא, בעיקר בחברה הקודמת שנגעתי בכל כך הרבה תחומים, ידעתי לדבר עם אנשים על כל כך הרבה תחומים. אז בעצם כשסיימתי את התפקיד שלי שם בבית השקעות, הייתה לי איזושהי שיחה עם חבר שהוא היה שותף באחד הפרויקטים תחת הפיתוח העסקי, והוא אמר לי, מה אתה עושה עכשיו? אז אמרתי לו, אני מחפש עבודה. אז הוא אמר לי, תביא קורות חיים, אני אדאג להעביר אותם, והוא העביר בעצם לאחד מחברות הפרויקטים בארץ בתחום ה-BI את הקורות חיים שלי, להיות איש מחירות. זה מה שיועדתי להיות. ואז כשהגעתי לרעיון, אז המנהל שלי לשעבר אמר לי, תמכור לי BI. אמרו, תקשיב, BI, אני יודע את זה כערך בוויקיפדיה, מערכת שמנתחת מידע ומוציאה תובנות עסקיות, אני לא יודע להגיד יותר מזה. אז אמר לי, בוא תנתח לי תהליך עסקי. ואז בעצם התחלתי לנתח תהליך עסקי, ואז הוא הבין שבעצם יש לי את היכולת העסקית להבין את הדברים האלה.
ועכשיו רק צריך את הדאטה.
ועכשיו נשאר רק החלק הטכני. בגלל שבאתי מרקע טכני קצת בצבא, וגם האקסל שלי היה מאוד מאוד חזק, אז כאילו הוא אמר, אוקיי, יש פה על מה לבנות, ואז בעצם שם התחלתי ללמוד את הכל מאפס. אז בגלל זה אני אומר שהמסלול שלי הוא לא קונבנציונלי בכלל.
אז רגע, לא היית יש מחירות? בסוף?
הייתי קצת לתקופה מאוד קצרה, אחרי פרויקטים שעשיתי.
נראה לי שהשורה התחתונה זה שצריך חברים טובים, וצריך מישהו שיאמין בך ויעשה את השיפט.
בדיוק, ואני חושב שדווקא עצם זה שהגעתי לא מהאזורים האלה, ואני מאוד, כשאני יושב עם אנשים ושואלים אותי, אני מאוד שמח לשתף איתם את זה ש... מה, יש הרבה אנשים שתלבים, מה אני אחרי ללמוד בתואר? מה אני אחרי ללמוד בתואר? מה אני אעשה אחר כך? מה... גם אחותי למשל שעכשיו, זה אומרת, מה אני אעשה את התואר אני אלמד? ואז בסוף, אתה אומר, לא בטוח שאתה עבדי במה שלמדת בתואר, וכשאתה יוצא לתעשייה, אתה מבין שכל כך הרבה אנשים עובדים בדברים שהם בכלל לא למדו בתואר, וזה בסדר גמור, ואפשר לעשות את השיפטים האלה,
ולהבין תוך כדי תנועה.
נכון, וללמוד תוך כדי תנועה.
מגניב. בוא נדבר באמת בשני משפטים לגבי BI אנליסט או אנליסט בחברות שונות, מה ההבדלים ממה שאתה מכיר, כי הרבה פעמים אנחנו יודעים שאותו טייטל או טייטלים שונים מתכוונים לפחות או יותר אותו דבר.
נכון, אז באמת בעולמות דאטה אתה תראה שהגבולות מאוד מתשתשים בין תפקידים, היום BI Developer יכול להיות גם סוג של Data Engineer בחברה אחרת וכל מיני דברים כאלה, אז אני חושב שזה מאוד תלוי באופי החברה, זה תלוי בבגרות שלה ואיך שהחברה בוחרת לאפיין אותו. אם אני רוצה להתמקד בצוות שלי ספציפית, אני לא יודע אם אמרתי את זה מקודם, אנחנו באמת קצת מוזרים בנוף שלנו, יש לנו את האינפרה ויש לנו את הפרודקט אנליסט, ואנחנו עושים ממש הכל מקצה לקצה, אנחנו יושבים ובעצם מתכננים את כל התשתית של הדאטה בחברה, איך לתייג את היוזר ג'רני שלנו, איך לתייג את הדאטה בתוך המערכות פרסום, אנחנו מתעסקים בכל האינפיון מההתחלה עם היוזרים, עם המשתמשים העסקיים שלנו. אנחנו עובדים על כל תכנון תהליכי ה-ETL ועושים ממש את הפיתוח hands-on אצלנו, ואנחנו גם עושים את הדשבורדים וגם עושים את האנליזה. אנחנו ממש תופסים את כל המקל מכל קצה אפשרי של עולמות דאטה. אז באמת, זה דוגמה לכמה זה שונה. כאילו, גם בתוך החברה עצמה, הצלחנו למצוא מושג שונה ללהיות BI אנליסט כזה.
מעניין אותי לדעת, אני חושב שזו שאלה שרותחת, כאילו, בעולם הזה, מה ההבדל בין דאטה אנליסט ל-BI אנליסט? אתה יכול לתת לי במשפט, כאילו, מה אתה חושב?
אז אני חושב שדאטה אנליסט יותר מתעסק, שוב, גם תלוי באיזה תחום הוא יישב וזה, אבל הוא יותר יתעסק באנליזה עצמה. אתה אפילו תראה דאטה אנליסטים שנוגעים בעולמות הדאטה סיינס, וגם שם פתאום האזור נהיה קצת אפור. לעומת BI אנליסט שהוא מתעסק דווקא יותר בהכנה של הדאטה, בבנייה של ה-ETL'ים, בבנייה של הדשבורדים.
מה זה ETL'ים עוד פעם בשבילי, סתם כדי להבין?
ETL זה קיצור של extract, transfer ו-load, נראה לי אמרתי זה מקודם, ובעצם זה בעצם תהליך שאנחנו עושים על עיבוד של הדאטה, אנחנו לוקחים את הטבלה, אנחנו עושים עליה איזושהי טרנספורמציה, ואז אנחנו שומרים אותה במבנה שונה, אחרי שעשינו את האיחוד עם טבלה אחרת, מניפולציה שעשינו על הדאטה, אנחנו שומרים אותה במקום מסוים.
מגניב. אז אני קצת לגבי הדאטה אנליסט, BI אנליסט, אני חושב שזה מאוד אפור, וזה קצת מרים לנו להנחתה, כי יש לנו עוד פרקים שעוסקים במקצועות האנליזה, לדוגמה, פרק 13, פרק שעשינו עם Fiverr Data Analyst, אז אתם מוזמנים לעבור לשם ולהזין אחרי הפרק כמובן, ויותר מזה, אם אתם רוצים לדעת קצת על פינת המאני טיים, אז אנחנו באמת מפנים אתכם לשם כדי להבין קצת יותר על המשכורות בשוק, נכון? בתחום הזה של Data Analyst ו-BI Analyst שהם מאוד קרובים.
ויש לנו פרק בתחום ה-BI שגם שם אפשר לראות.
נכון. וזהו, אנחנו מגיעים די לקראת סוף הפרק, ואני רוצה לשאול אותך, אורן, תן לנו איזה טיפ לסיום, כזה, אתה יודע, שישאיר את המאזינים פעורי פה.
אז אני, אתה יודע מה, אני אתן שני טיפים, אני לא אתן אחד. כן, אני אהיה לארג' היום. אני חושב שאחד הדברים ממש ממש באמת חשובים זה להשקיע בלמידה, וזה לא משנה לאיזה תחום, וזה לא משנה לאיזה תפקיד בכלל אנחנו נדבר עכשיו. תשקיעו בלמידה, תשקיעו בעצמכם, אתם ההשקעה הכי טובה שלכם. היכולת שלכם בעצם לדבר על נושאים שונים, וגם לרדת לעומק שלהם עם כל מיני אנשים, דבר ראשון זה יתרום לכם למקצוע שלכם, למקצועיות שלכם, וגם לתדמית שלכם, כי אנשים בסוף מסביבכם תופסים אתכם כאנשים שיודעים ומבינים וירצו להתייעץ אתכם ולהבין דעתכם, לשמוע את דעתכם. ואני חושב שהתובנה השנייה זה בעצם אחרי הרבה לא, בסוף יגיע כן, לא להתייאש. הרבה אנשים רואים מבחוץ שהכל יפה וזוהר והוא עובד כאן וזה עובד כאן, אבל בדרך ומאחורה יש הרבה עבודה קשה שאנשים השקיעו כדי להגיע לשם, וזה לא באמת לכל אחד מגיע בקלות. אז גם אם, וגם אם השקעתם וגם אם בסוף קיבלתם לא, אז בסוף תרימו את הראש, תמשיכו הלאה, ובפעם הבאה אני בטוח שזה יצליח.
זה בעצם להיות איש של ידע, ואין דבר כזה לא.
בדיוק.
נייס. אז אני אתן ככה את התובנות שלקחתי מהפרק בזריזות. אז קודם כל, קצת תיארת את זה, שזה חלק מגניב בתפקיד, שזה עבודה מקצה לקצה. אתה גם יכול לייצר יום אחד תשתית למדידה, גם יכול לייצר את התשתית לדאטה, ממש לעסוק ב-ETL, כמו שאמרת, וגם יכול להתעסק באנליזה של הנתונים והפקת תובנות. התהליך שתיארת אותו בצורה מאוד טובה, בהתחלה עומדים, בעצם מדברים עם המשתמש העסקי בתוך החברה, מבינים את הצורך שלו, מביאים את הדאטה, הרבה פעמים בדרכים כזה מ-API, והרבה פעמים זה מפלטפורמות חיצוניות, מיידבים אותו, ויוצרים דשבורד או איזשהו ניתוח. אני חושב שככה סיכמנו את תפקיד האנליסט במשפט, ואולי תובנה אחרונה זה באמת תמשיכו ללמוד, נתחבר קצת לטיפ שלך, ולחפש מה התפקיד שמתאים לכם, כי לא חייבים ללכת בדרך המסורתית. ואם אתם ככה ממשיכים לחפש ושואלים חברים טובים אם יש להם עבודה להציע לכם, אז בסוף תמצאו את הדבר שמתאים לכם.
בהחלט.
ובנימה זאת, אנחנו מסיימים את הפרק. אז עוד פרק הגיע לסיומו. אנחנו רוצים להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו, הלינקדאין, שבו אנחנו מפרסמים את כל הפרקים, תגיבו, תיתנו טיפים, תגידו לנו אחלה פרק ככה בקומנט, אנחנו רוצים לשמוע אתכם. מה מעניין אתכם, מה אהבתם, שתפו אותנו, תודה רבה על ההזנה, תודה רבה אורן.
תודה רבה שערכתם אותי.
תודה רבה ליד, ומקווים שעזרנו לכם להכיר עוד קצת יותר טוב את הדשא של השכן, נתראה בפרק הבא.